שלום, ערב טוב לכולם. טוב, שמחים שוב לראותכם. איך הייתה שבת?
ברוך השם,
ברוך השם הרב. הייתם פה? חלקנו, חלקכם. ברוך השם. נשאר בישיבה שלוש שבתות, ואז שבת אחת להתלבט אם לצאת.
אבל הרבה זמן לא היה שיעור הסיימות.
אה?
הרבה זמן לא היה שיעור
הסיימות. שמעת?
היה שבת.
כן, אני לא...
ראיתם.
נסענו. בסדר, ברוך השם. טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל דווקא שיעור שהתחלנו קצת בשבת אחרת, אבל לא סיימנו אותו. וביקשנו ככה להמשיך איתו. ביקשנו מהחבר'ה. אז הפסקה ברב חרל"פ בחלק הרביעי של מעייני הישועה, שהוא מדבר בעיקר על סגולת ישראל, והיא נקראת התפלגות והתקללות. התפלגות והתקללות. הפסקה היא קצת ארוכה, אנחנו ננסה גם טיפה לרוץ בה, אבל לא לשכוח לחדד את הדברים שחשובים לדור שלנו. בסדר? בואו נתחיל. בכל תקופה הרת גדולות, תקופה גדולה, היום הרת עולם, כן, היום נברא העולם, ראש השנה, בגזרת העולם, בגזרת העולם זה בקפה באלול, אבל לא ניכנס לזה כרגע, הכוונה היא בריאת האדם, ככה חלק מהראשונים הסבירים, היום הרת עולם. אז בכל תקופה הרת עולם, שיש עכשיו השפעה אדירה על כל העולם, ובוודאי בעם ישראל, בכל תקופה הרת גדולות, שדברים גדולים וחזיונות נעלים ומקיפים מתגלים בה. הרב זצ"ל כותב באורות המלחמה, השלימו את המשפט, כשיש מלחמה גדולה בעולם, נכון, אבל אם הייתי שואל את השאלה הזאת, עמך בית ישראל, מתוקים מדבר של נפצופים שלא מכירים את הפסקה הזו של הרב, אז הם אומרים לי, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה היה קורה? יש מלחמות ויש אובדן מוות והרבה אנשים מאבדים אפילו את הנכסים שלהם, ודאי את החיים שלהם, וצער גדול והרג גדול וחורבן. השקל צונח. בקיצור, יש דברים מאוד 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 לא טובים כשיש מלחמה גדולה בעולם. אבל הרב זצ"ל בעיניו הבהירות האמיתיות, לא המסלפות, העיניים הבהירות שלו, אלו שרואות רק טוב, הוא אומר שכשיש מלחמה גדולה בעולם, אורו של משיח מתגלה. אתה יכול לראות את המשיח, את פעמי המשיח מתגלים בגלל המלחמה. והרב זצ"ל מבאר שם בבורות המלחמה בפסקה א', למה הרשעים מתקלים מן העולם, וגם צדיקים שמתים יש בחינת מיטת צדיקים מחפרת, וכן הזו הדרך. הוא נוגע שם בכמה וכמה דברים שמסבירים למה אורו של משיח מתגלה עם זה שיש מלחמה גדולה בעולם. אז כשאנחנו רואים שיש תקופה גדולה שהולכת לקרות בעולם, אומר לנו פה עכשיו הרב חרל"פ, כן, יש עוד משהו, תדע לך, בכל תקופה הרת גדולות, דברים גדולים, חזיונות נעלים, מקיפים מתגלים בה, תדע לך שלפני כן, לפני התקופה הזאת, הפוך קצת מהמלחמה, עכשיו אנחנו הולכים לחלק הפחות, שנראה פחות טוב, מתעוררים אז התפלגויות מרובות ואי השתוות הדעות. באותם רגעים שלפני תקופות הרות גדולות בעולם, תקופות אדירות שולחות להשפיע על כל העולם, לא רק על ישראל, מתוך ישראל, על כל העולם, מתחילים חילוקי דעות גדולים מאוד בעם ישראל. כל דעה תמשוך לכיוון שלה. עוד מעט תסביר למה זה קורה. אבל יש התפלגויות מרובות ואי השתוות הדעות, אומר הרב, בייחוד בתקופה גדולה כזו שאורות הנצח, גילויי זיווי העתיד, אנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו בעומק עומק עומק הגאולה, עומק הגאולה, מסוגלים לראות פני משיח, לראות בית מקדש, לחשוף לזה, לבקש את זה. מה נשאר לנו? רק אישור לבנות את בית המקדש. זה לא לעלות לארץ, אנחנו כבר פה, זה לא לכבוש את ירושלים, זה שלנו וההחלטה שלנו. הוא מבין העלה בית אל, אתם עכשיו בנות בית המקדש.
עכשיו? מסכים שעכשיו אפשר לבנות בית המקדש?
לא יודע. אולי זה תלוי במוכנות של העם. מה זה שונה מכיבוש עזה והתיישבות בה? זה לכבוש את הקדושה וזה לכבוש את הקדושה. אתה כובש את ארץ ישראל ואתה מתיישב בה. במה זה תלוי? בהחלטה ממשלתית שנובעת מהעם. אולי זה גם קשור לבניין בית המקדש, אני לא יודע. מי אמר שזה צריך עכשיו לבוא בצורה רק של נביא שיבוא ויגיד לנו איך זה, איך שעכשיו תבנו את בית המקדש שיש אישור לזה? אולי תהיה התערות הדלטטה של העם שיחליט, אנחנו רואים עכשיו, כולנו יחד מבקשים את זה. כולם רוצים לבנות בית מקדש, שמים איזה משהו כזה על הכתף של החיילים, כתוב פה משיח. לא יודע, אני לא יודע, אני לא אומר שעכשיו, אני לא מבין בזה. אני רק אומר, מי אמר שזה צריך לבוא מתוך העם, התערות הדלטטה? בכל אופן, אז בתקופה הגדולה הזו, שורות הנצח, גילוי זיווי העתיד, הם עכשיו מתגלים לנגד עינינו, אנחנו רואים את זה. זה הרי חמה מתגדלת שבעתיים, אור החמה, כן, ואור לבנה כאור החמה, ואור החמה, כן, יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כן, הסברנו שהרי הקדוש מסביר שזה לא שעכשיו האור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור החמה יגדל שבעתיים מאור הלבנה. לא, החמה והלבנה, שניהם גם יחד יגדלו. והעומק לעניות דעתי של הדבר הזה, שהחמה נמשלה למי שמאיר את העולם לריבונו של עולם, כמובן, רק כמשל. ועם ישראל נמשל ללבנה, זה ודאי אנחנו יודעים. העולם יראה שמי ששולט בעולם זה עם ישראל. זו הבקשה האלוקית. שהעולם ידע שכמו שיש אלוקים, יש גם עם ישראל. ממש ככה. שהוא קיבל את כל תוקף ויכולת השליטה בעולם. כל המפתחות ניתנו לאברהם אבינו. כל המפתחות ניתנו לעם ישראל. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. העולם צריך לדעת שיש פה עם אחר. משהו אחר לגמרי. לא ביהירות, אבל עם הכרת המציאות. אנחנו לא גויים. זה הבדל שמיים וארץ. מכל גוי. הטוב שבהם. לא בזלזול. בהכרת המציאות. אנחנו לא מפחדים לדבר. אנחנו יודעים מה תפקידנו. זה תפקיד, זה דבר שהוא דורש. להיות יהודי זה דבר שהוא דורש. זה להופיע את שם השם יתברך בעולם ביתר שאת ועוז. בשיא העוצמה. אני אתכחש לזה? כי אני מפחד מה יגידו אומות העולם על הדבר הזה, על האמירה הזאת. מה יש לנו? אנחנו בורחים מהתפקיד שלנו, ממי שאנחנו, מהזהות האמיתית שלנו. בגלל שאנחנו מפחדים מהגידו, אתם מתנסים, אתם זה. העולם כבר לא אומר את זה, רק אנחנו אומרים את זה. העולם יודע שיש לנו במה, במיוחד במה להתגאות. הראינו לעולם מי אנחנו בשנתיים האחרונות. מספיק עם זה. אז עכשיו, הלבנה והחמה, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, מאירים את העולם. וכולם רואים איך מלכות הדערה כהם מלכות הדרכיה. ואיך מלכות הדרכיה כי הם מלכות הדעה. וכדאי ודאי שהקדוש ברוך הוא מלך העולם והוא שולט בכל, אבל הוא בחר בנו, עמו נבחר לו, הופיע את שמו יתברך. אז בתקופות האלה דווקא אז מתחילים להתנוצץ בקרבה. אתה רואה את התקופה הזוהרת הזאת וכמעט שעובדים על מפתנם. ברגע הזה מתרבים לאין קץ ריבוי הפלגות. עכשיו ייכנסו דעות קיצוניות או אחיזה, לא דווקא קיצוניות, סליחה, זה טעות, דעות בעם ישראל שהם יבואו ביתר סעד ועוד. כל אחד ימשוך לכיוון שלו. יהיה לו קשה להתנתק, קשה להתנתק מהדעה שלו. הוא אחוז בה, הוא שמור בה, והוא לא יכול לעזור. למה זה? כשיש אור גדול, כולם מרגישים שהאור שייך אליהם. הם בטוחים שהם הצמיחו את האור הזה באומה. ואז אומר הרב, ושורש הדבר הוא, שורש זה הדבר הכי 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 עליון, הכי אמיתי שיש, הסיבה השורשית ביותר, למה זה קורה עכשיו? לפי שאז נכנסת דאגה פנימית לדאוג בעד כל מגמה בדרכי השם הישרים, שלא תטושטש מאומה לרגלי האורות הגדולים, והיא תובעת בחוזקה את הגנתה בעד עצמה, מציאותה והשפעתה לטובה. יבוא עכשיו הרב ויבקש להטמיע עכשיו את התורה בישראל. דבר חשוב ויקר מאוד. אבל זו חברה לא דתית. תרגיש כאילו אתה מוחק אותה. כי אם אתה תגיד רק תורה, ותשדר שהתורה היא באמת רק תורה, תצמצם אותה גם לארבע עמות של הלכה, החברה הלא דתית תגיד, רגע שנייה, ומה עם כל מה שאני עשיתי פה? מה עם כל מה שאני פעלתי? מה עם כל התנאים האלה שיצרנו כאן במדינה? מה אתה רוצה, לחזור לגור באוהלים? לחיות בלי כל ההתחדשות שיש לנו כאן? אתה באמת רוצה לחזור אחורה? כל העולם כבר התקדם קדימה, אתה רוצה באמת לחזור אחורה? אי אפשר. אז החברה הלא דתית מרגישה מאוימת, והיא מושכת לכיוון שלה. והחברה הדתית, אולי החרדית, מרגישה גם כן מאוימת, והיא מושכת לכיוון שלה, ולא מוכנים להקשיב אחד השני ולשמוע מה נכון ואיך אפשר למצוא את עמק השווה. וגם הדתית-לאומית מושכת לכיוון שלה, פשוט בגלל שהיא נמצאת באמצע בדעות, אבל זה עדיין לא אומר, זה כל אחת מושכת לכיוון שלה. דרך אגב, לא בא הכל באמצע, לא להתבלבל. אבל זה בגלל שאנחנו עתידים להתפרצות של דבר גדול מאוד. כל אחד מפחד שההתפרצות הזאת תמחק אותו, היא תשאיר אותו מאחור, הוא לא יהיה שייך, וכל אחד בטוח שהוא צודק. הרב זוצר יש לו פסקה מאוד דומה באורות התחייה י"ח. והתביעות הללו הן באמת תביעות קדושות. מישהו רוצה למחוק לחברה הלא דתית את כל מה שהיא עשה פה במדינה וקידמה פה את המדינה? כן. במובן מסוים כן, לפי אחת הדעות כן. משכו את זה כאילו לכיוון התורה, פחדו על התורה. כן. והתביעות הללו הן באמת תביעות קדושות, כי אין מעשה אבות שכל אבן ואבן אמרה, עליי אניח צדיק את ראשו. כל דעה באה ואומרת, יש בי אמת. וכשהתביעות הללו נתבעות ביושר לבב ותארת האמת, וזה חשוב מאוד, אתה התכנסת בתוך עצמך. אתה בטוח שהתביעה שלך היא תביעה נכונה. ביושר לבב ותארת האמת, ודאי שיש תביעות שהן פסולות. ודאי שיש תביעות שהן פסולות, אבל בכל השכבות. בסדר? זה לא כי אתה מזדהה עם משהו אחד, אז המשהו האחר הוא פחות. תעמיק, תבדוק את הדברים נכון, אתה תראה שיש תביעות פסולות. אבל כשהתביעות הללו נתבעות, אנחנו מדברים על יושר לבב ותארת האמת, ימצאו את מבוקשן ויתמלאו את כל דרישותיהן, ויתמלאו כל דרישותיהן. שלא לבד, שלא יטושטש ויפסד חלילה דבר מה מערכן. לא רק שאתה לא תיפגע במה שאתה דורש, אלא שגם יתעלו ויתרוממו למעלה יותר עליונה. כל אחד לא רק שיקבל את המקום שלו, אלא גם יוציא מהמקום שלו יותר טוב. להיות ספוגות בתוך הכלל. כשאתה ספוג בתוך הכלל, אתה רק מרוויח מזה. לפעמים זה נראה שאתה מתקדם יותר מהר בחומר, כשאתה לומד בלי חברותה. זו דוגמה קטנה. אבל תזכור שברוב הדברים שלמדת בלי חברותה, גם לא זכרת. רוב הדברים שאתה לומד לבד, אתה לא זוכר. חז"ל אומרים אפילו מתאפשים. אדם מתאפש, הוא יכול לעשות טיפש כי הוא חושב כל הזמן שהוא צודק. זה תלוי גם באיזה גיל בחיים ובאיזה שלב, אם אין לו ברור שילמד. אבל העיקרון הוא לא לחשוב שאתה טס בחומר, טס בלמידה וזהו, אתה כבר כבר מגיע לרקיע השביעי ואחד מעל המדבר. כי הספקת יותר מכולם. תעשה רגע, תחזור שנייה אחורה. תראה כמה אתה זוכר. מה שלמדת עם חברותה, יש לך הרבה 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 יותר הבנה ויש לך הרבה יותר זיכרון. אז זו דוגמה קטנה לפרט שמתמזג עם כלל, אחד שהופך להיות שניים. קל וחומר ציבור שמתמזג עם כלל ישראל. כל הגמרא מלאה במחלוקות. כל הגמרא מלאה בדיונים של כל אחד לוקח מהסברה, מהתובנה של חברו. ואתה חייב להקיף את כולם כדי באמת לפסוק הלכה. אז רש"י חייב לדעת את הראשונים שסביבו, ותוספות כנ"ל, והרדב"א והרשב"א והמאירי, כולם מקיפים את כולם, לומדים את כולם, מקשים על כולם, לומדים מכולם, משנים את דעתם בגלל כולם. זה קיים בעולם התורה, וזה חייב להיות גם קיים בעם ישראל כאומה, שניקח מכל אחד ואחד את הטוב שיש בו, ולהפך. הרי בכל חברה יש יותר טוב מרע, בכל חברה, אין מצב שלא. יש הרבה 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 יותר טוב מרע. כמו שבפרט, אתה מסתכל על הפרט ואתה אומר, יש בו הרבה 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 יותר טוב מההתנהגות הדורסנית שהוא מתנהג בה עכשיו. אם היית מכיר אותו, היית מבין. ככה גם זה גם ביחס לחברה. רק מה הנטייה? הנטייה היא להסתכל על קיצוניות בכל חברה, וככה לקטלג אותה, ככה להדביק עליה תג. בכל חברה זה ככה, מדביקים תביעות, מסתכלים על קיצוניות מסוימת. שוב, יש קיצוניות שהיא טובה מאוד, אני לא אומר, אבל אני מדבר על משהו שהוא שלילי, וככה מדביקים על כולם ויתביא את התו על ראשי האנשים, על ראשי החברה. ככה היא מתנהגת, כולם כאלה, ואז הלב ממהן לקבל, והחלק השני מרגיש מאוים, אז הוא תוקף גם כן, והוא לא יכול להקשיב לך. אז יש חילוקי דעות אדירים. אומר רב חרל"פ, אז אם נדע לקבל אחד מהשני ולהיות ספוג בתוך הכלל ולעשות חטיבה אחת והרמוניה שלמה, הן נבלעות אחת באחת, וההבלעה הזאת היא לא מוחקת אותך, שההבלעה הזאת היא איננה מעין הבלעה שלא נודע כי באו אל קרבנה. זה לא שעכשיו אתה לא תהיה בולט בדעה שלך ותיתן את האמירה הנכונה שלך, אלא היא הבלעה מופלאה כזו שאיננה נפחתת כלל בעיקר המערכה, כבודה ותפארתה של כל מגמה ומגמה ומכל יחוסי תפקידיהן, הן מה שנוגע לעצמן והן מה שנוגע להשפעתן של אחרים. כל חברה מקבלת מחברתה, מהשנייה, לומדת כמה מקצועיות, כמה מקצועיות בקודש יש לחברה הדתית-לאומית ללמוד מהחברה החרדית. מה, זה בושה? זה לא בושה. ברוך השם, אנחנו במדרגה מאוד גבוהה ולמידה עצומה. ברוך השם, השתבח שמו. אבל יש לנו הרבה מה ללמוד בדרישות מהילדים שלנו. מגיל צעיר, לפתח מקומות עוצמתיים של תורה, בקדושה, בטהרה. אין לנו מה ללמוד? רק אם אתה יודע להעריך את הצד השני, למרות שאתה יכול לחלוק עליו מאוד, אתה תדע להצביע על הנקודות הטובות שלו, שגדולות הרבה יותר מהנקודות הפחותות. כמה מקצועיות אנחנו צריכים ללמוד מאחינו הלא דתיים. כל חברה מנוהלת כתקנה, הכל מסודר, הכל רשום, מפעלים שלמים ענקיים, אתה לא מוצא לכלוך קטן על הרצפה. הכל מסודר, הכל מתוקתק, והסדר החיצוני מעין גם על סדר פנימי. הצלחה מסגשגת בהייטק, בכלכלה, בהכל. זה מביא אותך להגנה אווירית, להגנה על כלל ישראל, להתקפת האויבים. כל החוכמה הזאת, מאיפה היא באה? מאנשים מקצועיים שירדו לרזולוציות שאתה לא יכול לדמיין בכלל, והקימו פה מדינה. עכשיו, כולם שותפים, זה ברור, כולם שותפים בהכל. יכול להיות שגם בחברה הדתית-לאומית מעורבת בזה, וזה לא יכול להיות, בטוח, וגם בתורה, והכל זה התמזגות ביחד. ולפעמים אתה יכול למצוא איזושהי חברה ולהגיד עליה, תראו מה היא עשתה, כמה טוב זה השפיע עליהם, כמה שילוב מדהים של אמונה גדולה בתורה ובעבודה, בצבא, בכל המסגרות כולן. יצקה החברה הדתית-לאומית. וכשאתה מראה את הטוב שיש באחרים, נמשכים אליך כמגנט ורוצים להיות כמוך. אז כל חברה צריכה לקחת את הנקודה הזאת ואם נתביית בנקודות הלא טובות, אז מחקנו את החברה. אומר הרב, וזהו הרז הנשגב, רז השלום הכללי, עושה שלום במרומיו, הגנוז ביסוד העולמים, הכולל בקרבו כל הקצוות המשונות, והוא המביא לידי גילוי מלכות שמיים שלמה, אשר יחד עם כל האבקה הנתגבה המוארת בכליל עודה ותפארתה מצד כלליותה, לא תעמם שום כוח פרטי, כי קטון וגדול שמו, ואור הלבנה כאור החמה. זה הסוד. כשאתה מסתכל על השמיים, אתה רואה שהם בנויים מאש ומים, ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מים, קו ימין, צד החסד, אש, קו שמאל, צד הגבורה. איך יכול להיות שהמידה שהכי מציינת את הנתינה, את החסד, את השפע, תצליח להתמזג ולהתחבר עם המידה שהכי מציינת את האש, את הריתחה, את הצמצום, את הכילוי, את הקטנה? המיזוג הזה הוא זה שעושה שלום בעולם, עושה שלום במרומיו למעלה בשמיים. הספירות מתאחדות להן אחת עם השנייה, וכשחסד בא עם הגבורה, זה יוצר יופי, זה יוצר תפארת. חסד וגבורה, תפארת. זה יוצר יופי, נויו של עולם. זו התפארת שלנו, שיודעים להתמזג יחד. רז השלום קורא לזה הרב, רז השלום הכללי עושה שלום במרומה. ועתיד הוא החזון הנפלא הזה להתגלות במהרה בימינו על ידי אליהו הנביא, זכור לטוב בכל מלוא זערו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ובהתחלה, כשהיו מאבקים אדירים בין אבות לבין בנים, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות של והשיב לבבות על בנים? היום הדור הקרוב שלנו, מסתברא, במיוחד אחרי המלחמה, כולי תקווה, ואני גם מאוד מאמין בזה, שלא תהיה התפרצויות זעם כאלו כמו החוץ פייסגה של נוער שרב עם הוריו, מה שהיה בשנים האחרונות. ההורים מתוקים, הנערים מתוקים, אבל לא יודעים למצוא את האיזון הנכון בין האב לבין הבן. צריך לעשות איזושהי מלאכת מחשבת כדי להשיב לבבות על בנים. הנוער של פעם, שלא יסתדר עם ההורים שלו, לא רוצה שזה יקרה לו שוב עם הילדים שלו. הוא התבגר, הוא מבין מה נכון, מה לא נכון, איפה נכון להעיר ואיפה לא, איפה לתת את העצמיות לילד, לפתח את הרצון שלו. כל אחד כשהוא מתבגר, הוא חושב עכשיו עם אשתו איך אנחנו מגיעים לעמק השווה עם הילד, איך אנחנו נותנים לו את המקום הראוי לו, מצד שני שמים לו גבולות. זה כבר לא התנגחות. אולי אם אפשר לסגור את הדלת שם, מחילה מכבודך. זה כבר לא התנגחות. זה לא, מה אתה? אבא שלי, הייתי מקשיב לו, הייתי עושה הכל, בדיוק אותו דבר. אתה כבר לא יכול להגיד את זה לבן שלך. אתה לא הקשבת לאבא שלך. זה לא אבא שהקשיב לסבא. זה לא הדורות הקודמים. שגם זה היה צריך להשתלם בצורה מסוימת, כי זה היה רק מצד עירת העונש. צריך את עירת הרוממות. לכן באה איזושהי נסירה, איזושהי בריחה, איזושהי ירידה בשלב מסוים. אנחנו חוזרים לשלבים אחרים עכשיו, לשלבים של התקללות, השיב לבבות על בנים. פקח את העיניים, תראה, אל תתייאש מהדור, תשמח מהדור. הוא לקראת גאולה גדולה. יש לנו כבר במציאות יותר ויותר את אליהו הנביא, את והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הוא כבר לא מופיע רק בברית מילה ובפסח. הוא כבר מופיע בכל משפחה. יותר ויותר הילדים רוצים לבקש את ההורים שלהם, להיות איתם. ההורים יודעים לדבר נכון אל הילדים שלהם. וגם יש נפילות וגם יש טעויות, יודעים לבקש סליחה. יודעים לדבר נכון. אומר הרב, זה תפקידו של אליהו הנביא, והוא מופיע וגם פה, מי שיבקש עכשיו את הקצה, רק את הקצה, רק שכולם יסתדרו עם ההורים שלהם ובשנייה אחת, זה גאולה. כשרק מגיעים לארץ ישראל, בום, בונים בית מקדש, נגמר. אין תהליכים, אין כמעה כמעה. הוא לא מבין מה זה גאולה. כמו בגאולת הארץ, שזה כמעה כמעה בכיבוש שלה. כמו בגאולת התורה, שזה כמעה כמעה בהתרבות שלה. כמו בגאולת ירושלים, שזה כמעה כמעה בכיבוש שלה. ככה גם בגאולה של בן אבא לבן, של והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, זה כמעה כמעה, זה הולך לאט לאט. ואנחנו כבר אחרי שלב הנפילה, שממנה רק באה הצמיחה. אנחנו בשלב הצמיחה. המלחמה שינתה את כל החזיתות. היא הראתה שהנוער של היום זה מי שמוכן להיכנס למנהרות של מחר. זה נוער אצילי, זה נוער קדוש, זה נוער טהור מאוד, שמבקש להתמודד ולא ליפול. ואם הוא נופל, שבוע הבא בעזרת השם בלי נדר, זה שיעור מאוד מאוד ייחודי, אני מאוד ממליץ להקשיב לו, זה לא שלי, זה העתק הדבק כמובן מרבנים, לכן אני מאוד ממליץ, אבל לשמוע אותו על עניין של שמירת נגיעה ושמירת העיניים. מאוד 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 חשוב, מאוד חשוב. הוא מדבר מצד הגודל של האדם ולא מצד הקטנות שלו. והנוער של היום מבקש להתמודד עם זה ולהצליח. ואם הוא נופל, הוא לא שמח בזה. גם אם כלפי חוץ זה נראה כך, בפנים, בעומק, הוא בא ושואל, איך אפשר להתגבר? גם אם הייתה נפילה אחת, שתיים, הוא בא ושואל, כבר בכיתה זין. הוא מבקש להתמודד. וקיבלו חכמנו הקדושים זיכרונם לברכה, שאינו בא אליהו הנביא לא לרחק ולא לקרב, אלא רק לעשות שלום בעולם. כלומר, שלא לבד שלא תרוחק שום מגמה טובה וישרה, אף גם לא לקרב. היינו שלא ירומם שום דבר על ידי הקרוב. אני לא מבקש להמעים מהדעות שלך הנכונות, אלא רק לעשות שלום בעולם, להביא הכל לידי השלמות האמיתית. כשאתה יודע שאני לא בא לתקוף אותך, אתה מוכן גם להבין איפה, לא, מה לא בסדר אצלך. יש מישהי שהיא צדיקה, שהיא הייתה מארגנת את כל ה... או הרבה מאוד מההפגנות של אחינו בכוח קפלן. הייתה מארגנת ההפגנות הראשית אולי, בין הראשיות ביותר. ועל המאבק עיקש בשיח עם אחד הרבנים, אני לא אגיד את שמו. והוא שנתיים שלמות נאבק איתה בוויכוח ומנסה לקרב אותה ולהסביר לה. ולפני שבוע היא ניגשה אליה ואמרה לו, תשמע, זה לא אומר עכשיו על כולם, אבל זה מעיד על משהו, ודאי על הקרובים שלה. טעינו. טעינו בגדול. פיתחנו כוח התנגדות למישהו מאח שלנו. אנחנו מבקשים סליחה. אני ארגן את האנשים, אתה תעבור לנו שיעור תורה כל יום ראשון בערב. היא כבר נקבה לו שעה. שיעור תורה כל יום ראשון בערב. זה מה שהיא רוצה. זה מה שהיא מבקשת. זה מה שהדור שלנו מבקש. הדור שלנו. אמרתי לכם כבר כמה פעמים שיש ריבוי של תשובה אדיר דווקא בערים שנראה לכם פחות שיש ריבוי שם של תשובה. אסור שאנחנו נשאר מאחור. אסור שאנחנו, אלה שלומדים את הדברים האלה, נצמצם את הדעות. נעשה איקס על דעות מסוימות. כי הוא לא מסכים איתי. לא זה שלומד תורה ולא זה שלא לומד תורה. אסור שנתשתש בדבר הזה. זה מסוכן. כי דווקא מי שיודע עלול ליפול. דווקא מי שמכיר עלול לחשוב שכל האמת רק אצלו וזהו. ועכשיו שימו לב להמשך. אומר הרב חרל"פ, ובכן, לא נפלאתי ההתפלגות המרובה השוררת כעת בתקופתנו המזהירה. זה ברור שיהיו התפלגויות של דעות. במיוחד עכשיו. יותר מכל הדורות כולם. שכל דעה תמשוך לכיוון שלה, בצד הכי חזק שיש. למה זה ברור, אומר הרב חרל"פ? שהיא נובעת מהדאגה הפנימית, כמו שאמרנו בהתחלה. לדאוג על כל מגמת תאורה שלא תאומם ותחם, עוצם הפלגת רחבי האורות, עוצרות מחמדי גנזי החסדים העליונים. אתן לכם דוגמה כדי שתבינו למה אנחנו מדברים. בסדרות, כן, לפני שראש העיר של סדרות עלה אלון דוד להיות ראש עיר, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא היה בעבר מנהל הישיבה התיכונית בסדרות, ישיבת ההסדר בסדרות. בסדר? הישיבה הזאת שאתם לומדים בה, ראש העיר פה היה מנהל של הישיבה התיכונית לפני עשרות שנים. בסדר? וכשהוא ביקש לעלות לראש העיר, אז היה בהתחלה, קודם כל הוא לא הצליח בשלב הראשון, ורק לאחר מכן הוא הצליח, לא זוכר אם זכר פעמיים או פעם אחת, אבל לא זוכר בדיוק. והייתה איזושהי תחושה בקרב התושבים, כאילו עכשיו אנחנו, לפעמים כשאתה בלחץ אתה גם אומר דברים מזויים, עכשיו מי שבלי כיפה יהיה חייב רגע ללכת עם כיפה בעיר, וכל הרחובות יסתגרו ויהיה אסור לנסוע בשבת, רגע, ומה הילד שלי עכשיו יהיה חייב כאילו ללמוד תורה 12 שעות ביום? לחץ הוא גם לחץ הזוי, לא ככה מלמדים תורה, הלוואי והילד שלך ילמד 12 שעות ביום, הלוואי, אבל לא בלחץ, לא בכפייה, לא כך היא דרכה של תורה, אנחנו רוצים לקרב בעבותות של אהבה ולא בשנאה והתנגחות. אבל כשאתה מסתכל כרגע מבחוץ ואתה לא מכיר ואתה בטוח שמישהו בא לתקוף אותך, אתה מתחיל לאזור ואתה נאבק על הדעה שלך, ואז מתחיל לפרסם בעיר איזה שהן כתבות של מי שרוצה עכשיו יש יסגרו דברים כאלה בעיר ולא תהיה בריכה מעורבת וכן על זו הדרך. ברור שאסור שתהיה חברה מעורבת, אבל אני לא יכול לכפות על זה כראש עיר. זה לא נכון גם לכפות על זה כראש עיר. לאט לאט, עם הזמן, זה יגיע, בעזרת השם, זה יבוא מהציבור אפילו. אבל זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו בכפייה לחברה שהייתה רגילה, לא כולם כמובן, אבל שיש בריכה גם מעורבת וגם נפרדת. זה יבוא מלמטה, לאט לאט, יגיעו הימים הללו, שעם ישראל ידרוש את זה וגם יתאכזב מעצמו שהוא עשה את זה, ויעשה תשובה גדולה לדבר הזה. אבל האמירות שהיו והדברים שהיו הם מאוד מאוד קיצוניים. למה? כי החברה מרגישה בלחץ. אומר הרב, אז יבוא ימים כאלה שאוצרות ולו רחמו ישכילו זאת, שאני לא בא לתקוף, לא היה מקום כלל לשום דברי ריבות ולשונות בקטגוריה, ומכל שכן שלא היו מגיעים הדברים להכנסת שנאה. מה, אתה שונא את מי ששונא ממך בדעות? והמתת חרפה ואלבון מאחד לחברו, איזה טעות זאת. ועד רבה, יסודי התביעות לתכונה של מעשי אבות, כל אחד ואחד אומר עליי אני אחשדיק את ראשו, היו מרבים שלום בעולם אם רק היית יודע לקבל מהאחר, אם רק היית מבין איזה התמסרות יש להרבה מאוד מקהלי בית ישראל שחושבים אחרת ממך על דברים מסוימים, היית לומד ממנו. שכל אחד לעומת חברו ברוך יאמר, וכמידת תלמידי חכמים שדווקא מפני שכל צדיק וצדיק יש לו מדור לפני כבודו, זה בדיוק קצת תלמידי חכמים, כל אחד יש לו את המדור שלו וכל אחד מקבל מהשני, ולכן הם מרבים כי הולך אדם אל עולמו, ולכן הם מרבים שלום בעולם, להגדיל תורה ולהדירה, כי דכי וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך אל תקרא בנייך אלא בונייך. זה מה שבונה אותנו. עכשיו אומר רב חרל"פ, רגע, תיזהר אבל, אלא שמאוד צריכים להיזהר שרתיעה זו עצמה של ההגנות המוכרחות ועד השפעתה והרחבתה של כל מגמה טהורה, שימו לב, לא תתהפך חלילה לרועץ לסתור אותנו על הלכי בלי חמלה, ולהביאנו חלילה לידי משבר רוחני של מין דור הפלגה, של פילוג. מזה צריך להיזהר. לא שאחד ישכין את הדעה שלו כאן וישפיע על עוד 100, 200, 10,000, 50,000 איש לאיזשהו זמן מסוים, כשהוא יכניס בהם איזושהי תובנה עקומה, לא נכונה, אבל תובנה עקומה. זה דבר מפחיד, זה דבר לא טוב. אבל הדבר שאתה הכי צריך להיזהר ממנו זה שתהיה פה דור הפלגה, זה שיהיה פילוג בגלל שאתה לא מסכים עם חברך. אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ולהיכשל בכמה פשעים עצומים, לשון הרע ורכילות, וזה מסוכן, וזה יכול לקרות כשאתה מרגיש מותקף גם אצל מי שלא לומד הלכות לשון הרע, וגם אצל מי שלומד הלכות לשון הרע. זה יכול להיות מאוד 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 מסוכן. הוצאת שם רע, התכבדות בקלון חברו, להחזיק במחלוקת, לבזות תלמידי חכמים. וגם שעל ידי הרוגז והקצף מתרגלים למתוח קו שחור על כל מי שאינו יכול לעמוד בסודו. אני לא מצליח להבין את הדעה שלך, מאיפה היא נובעת. אולי כי לא למדתי מספיק אמונה, לא למדתי מספיק הרב קוק, לא למדתי מספיק הרב צבי יהודה, לא למדתי מספיק הרב חרלאפ, לא למדתי אמונה. אז ברגע שמישהו לא מסכים איתי, אני מותח עליו קו שחור. זה הסכנה הגדולה. ועוד בכמה מידות רעות ומגונות אשר רעתן רבה להשחית כל חלקה טובה בנחלת השם. אני מציע לכם להיזהר מאוד 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 מלדבר על אוכלוסייה מסוימת. אתה רוצה לדבר על אוכלוסייה, תעצים את הטוב שלה, דבר על הטוב שלה. ואם אתה רוצה להגיד איפה היא טועה, וזה בסדר לבקר, זה בסדר לבקר, תדגיש קודם כמה אתה באמת באמת אוהב אותה. ואתה צריך להיות שלם ממה שאתה מבקר. אז אולי עדיף לפעמים להיות בשקט. אבל יש כאלה שכן צריכים לדבר. אומר הרב, ילמדו הענבים דעת, להתרחק מכל שנאה וניצוח של קינטור, להשתחרר מכל נטייה רגילה לעקיצות ואלבונות, ולהשתדל בכל עוז להביא את השלום בתלמידי חכמים מראי השם, לקיים מה שנאמר, אז יתברו יראי השם משל ראהו, ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון לפניו, ויראי השם על חושבי שמו, ואז אלה ברכת עולמים. ולא עוד, אלא שהנשגב בסגולתם של ישראל וכל מחמדיו ועיקר מפעליו הוא ההתקללות הכללית שלו בארץ חמדתו. הארץ הזאת היא ארץ האחדות, היא שונאת פילוג. כשיש בה פילוג, כשיש בה שנאת חינם, היא מעיפה אותנו מכאן לכל הרוחות, כמו שקרה בחורבן בית שני. לא כי היא לא אהבה אותנו, היא לא אהבה את ההתנהגות שלנו. הארץ מקיאה את יושביה כי יש שנאת חינם. אז מה היא הכי אוהבת? אהבת חינם. ואז היא אומרת לך ודוחפת אותך מאחור, אם אתה מרבה אהבת חינם, אני נותנת לך יותר, את עזה, את לבנון, את ירושלים, את הר הבית, פעלות על חברון. תרבה באהבת חינם, אני זו שמוציאה אותך ממני כשאתה מרבה שנאת חינם. אני הארץ שמקרבת אותך אליי יותר ויותר כשאתה מרבה באהבת חינם. ממילא, ככל שאנחנו יותר כובשים חלקים בארץ ישראל, זה מעיד על זה שאנחנו באמת יותר אוהבים ולא שונאים. וכל מה שניכר כלפי חוץ זה רק לעין התקשורת והמסך, אבל זה לא אמיתי. רובם אוהבים, אוהבים מאוד. חיבה יתרה נודעת לו בעצם ההתקללות, שכל אושרו, שאיפתו ותקוותו וגילוי רוח קודשו מוצא רק בהתקללות הכללית. ככה תבוא הנבואה, ככה תבוא הנבואה בישראל. נהיה כאיש אחד חברים. ואז לא רק הארץ רוצה שאתה תשרה בה, גם הנבואה רוצה להיות בתוכך. היא מבקשת אותך, תשוב הנבואה לאומה הישראלית בכללותה, לא רק לבודדים. 1,200,000 נביאים, יותר, כפליים כיוצאי מצרים, יותר מ1,200,000, 2,400,000 לפחות. על ידי זה הוא בא לעוד מטרתו ואדיר חפצו וגיון רוחו, להמליך שם השם בכל העולמים, ואי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מתי ואי בישורון מלך? כאשר ביתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. זה וזאת הברכה. אתה רוצה ברכה? ביתאסף ראשי עם. זה הברכה הגדולה. אין לך ברכה יותר גדולה מזו. מתי רואים את זה בעיקר? במלחמה. כולם, אף אחד לא מדבר אחד על השני. כולם, זה בא מפה וזה בא מפה וזה מבקש את עזרתו, כשקצת נרגעים להם האש מול האויב, אז צפים להם עוד כמה וכמה דברים. אבל משעת מלחמה, שהיא בעצם מעידה על הדבר האמיתי שלך, שאתה עוזב רגע את הפרטיות שלך ומתכנס או בתוך בית המדרש ללמוד יותר למען עם ישראל, או בתוך הצבא, או בתוך לא יודע מה, עזרה ממונית לכולם, אז אתה, אז זה בא. וההתקנות השלמה הזאת היא אמנם רז קיומם של ישראל, וחברה כחברי דיוב ומיטוטה. ולא עוד, אלא שכל פגם בחטא ועבירה פוגם ביסוד ההתקללות. שכן העבירות הן מעלמא דפירודה, שעצם מהותן הוא הפירוד. התפרדו כל פועל העוול. ולעומת זו התורה והמצווה הן מעלמא דייחודה, שעצם מהותם הוא אחדותי, והגיע תור זריחתם של ישראל. כל נטייה להתקללותם השלמה בפניותה היא נטייה לתשובה אל השם ולתורתו ולמצוותיה. בסוף, בסופו של דבר, ברור הדבר. ברור הדבר, מכיוון שזאת האמת. שכולם ישובו, אבל בשמחה רבה, אל התורה הקדושה. בהתקללות אדירה. עם ישראל מכשיר את עצמו לכך שכל אחד יחזיקו לו 2,800 איש בציציות, 2,800 גויים. הם יחזיקו ליהודים, בקשו מציון תצא תורה, שנלמד את כולם. וכרגע המצב הוא שעם ישראל יותר ויותר מבקש תורה. וכשאני מדבר על עם ישראל, אני מדבר על כל השכבות כולן. כולם מבקשים תורה, ותורה גדולה, ותורת גאולה. זה מה שמבקשים. אני יודע שהפסקה הזאת קצת ארוכה, אבל היא חשובה מאוד להבין עד כמה, לאן אנחנו מגיעים, לאן אנחנו הולכים. להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. תפקחו את העיניים, תראו את הצמאון של האומה, תראו איפה אנחנו נמצאים. אל תסתנברו מאיזושהי עוד כתבה כזאת או איזושהי הפגנה כזאת. תבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים. ובעזרת השם יתברך, כל הצעדים האלו הובילו אותנו לתקן עולם במלכות שדי ולבנות בית המקדש במהרה בימינו, אמן.